כתובות, דף קו"ו, מתחילים בעזרת השם, דף קו"ה עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, מספרת הגמרא על רב ענן. קודש קודשים היה, קיבל תורה מאליהו הנביא, בזכותו יש לנו את הספרים סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטה. מסופר עליו שאדם אחד הביא לו סל עם דגים קטנים. הייתי לאוגב רק קנטה, זה הכוונה סל, דגילדני של דגים קטנים, דווי גילי שבין הקנים. אז רב ענן אמר לי, למה באת? מה יביד אתך? אז האדם אמר לי, דין היית לי. באתי לכאן כי אני רוצה לדון עם איזה אחד. דין תורה. אז רב ענן אמר לו, אם ככה אני לא מעוניין לקבל ממך את הסל עם הדגים הקטנים, לא קביל מיני. וחוץ מזה, עצם הרעיון שרצית להביא לי דגים קטנים, אני כבר לא יכול לדון אותך. כי זה נקרא שוחד דברים. זאת אומרת, כבר דעתו מתקרבת לזה שרצה להביא לו מתנה. כבר אני לא יכול לדון אותך. אמר לי, פסיל נלך לדינה. אז אותו אדם אמר לי, לרב ענן, בסדר, הרב לא ידון אותי, דינה דמר לא בינה, לא צריך שהרב ידון אותי. אבל בכל זאת, קבול לי לקבל מר, שהרב יקבל ממני את המתנה, את הדגים. דלא למנען מר מהקרובי ביקורים, כשהרב יסרב מלקבל ממני את המתנה, את הדגים, הוא מסרב לזכות אותי בנתינת ביקורים. כי נתינת מתנה לתלמיד חכם חשובה כמו נתינת ביקורים לכהן בבית המקדש. שהתורה כותבת בספר דברים פרשת כי תבוא. אדם שיש לו עץ משבעת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר, הוא רואה למשל תאנה ראשונה שיוצאת מהעץ שביקרה, כורך עליה גמי חוט אדום כדי שהוא יזכור וידע שזה הפרי שיצא ראשון, ומביא את הפירות שהם נחשבים ביקורים, מביא אותם לירושלים, מביא אותם לבית המקדש של הכהן. כשאדם מביא מתנה לתלמיד חכם, זה חשוב כמו שהוא מביא ביקורים בבית המקדש. מה הוכחה לזה? דתניא ברייתא. הפסוק אומר בספר מלכים, ואיש בא ממקום שנקרא בעל שלישה, ויהוה, הוא הביא לאלישה, שהוא היה איש האלוקים, לחם ביקורים. הוא הביא לו מתנה, והתורה מחשיבה את זה כמו ביקורים. כמה? 20 לחם שעורים, וכרמל בציקלונו. כרמל זה שיבולים רכים ומלאים בציקלונו, בקליפותיו. נשאלת השאלה, לאלישה אפשר להביא ביקורים? וכי אלישה היה כהן אוכל ביקורים אהבה? רש"י מביא שאלישה היה משבט גד, הוא לא יכול לאכול ביקורים. אלא, זה לא היה ביקורים. ולמה הפסוק קורא לזה ביקורים? לומר לך, כל המביא מתנה דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. אומר אותו אדם לרב ענן, הרב לא ידון אותי בסדר, אבל שהרב יזכה אותי, שאוכל לתת לו מתנה שתהיה חשובה כמו ביקורים. אז רב ענן הסכים. אמר לי, בהתחלה קבולה לא בעינן די הקביל, בהתחלה לא רציתי לקבל ממך את המתנה, אבל השתה כעת, דאמרת לי טעם, שאתה אומר לי טעם טוב, למה אתה רוצה לתת את המתנה? מקבילנה, אז אני כן מוכן לקבל את המתנה הזאת. רבנן לא היה מוכן לדון אותו, אבל הוא רצה לעזור לו. שדרי לקמד רב נחמן, שלח אותו לפני רב נחמן, שהוא ידון את הדין תורה שלו. והוא שלח לרב נחמן, נדייני מר להי גברה, שהרב ידון את הבן אדם הזה. דענה ענן, כי אני רב ענן, פסיל נא לי לדינה, אני פסול לדון אותו, אני לא יכול לדון אותו. אז רב נחמן אמר לעצמו, מידי שלח לי, האחי, מידי שרב ענן שלח לי שהוא פסול לדון אותו, למה שיהיה פסול לדון אותו? שמע, מן הקרייבי הוא, כנראה שהוא קרוב, שלא יכול לדון את הקרוב שלו. אז אם הוא קרוב של רב ענן, אז מצד כבוד תלמיד חכם, אני צריך להקדים את הקרוב של התלמיד חכם בדין. אבקאים דין הדיאת מקמי. היה עומד לפניו דין של יתומים שהיה צריך לדון. רב נחמן היה צריך לדון בדין של... שבאו לפניו יתומים. ולפני רב נחמן כעת יש שני דיונים לדון. האם לדון בדינם של היתומים, או בדינו של אחד שלפי דעתו הוא קרוב של תלמיד חכם. אז רב נחמן אמר, מצד אחד, היי, לדון את היתומים, זה מצוות עשה שהדיינים מצווים לדון דין תורה, כמו שהתורה אומרת, ושפטתם צדק. כך כותב רש"י, מכאן יש מצוות עשה לדיין לדון דין, דין תורה. והי, מצד שני, אם אני אדון כאן את הקרוב משפחה, שלפי דעתו של רב נחמן, זה היה קרוב משפחה של רב ענן, זה מצוות עשה של ושפטתם צדק, אבל בנוסף יש כאן גם מצוות עשה דכבוד התורה. זה עדיף. צריך להקדים קודם את הדין תורה הזה. סלקי לדין הדיאטמי. רב נחמן סילק את עצמו מלדון את הדין של היתומים, דחה את הדין לאחר כך, ואחתי לדיני, הוא הוריד לדין את האדם ההוא שנשלח על ידי רב ענן. כיוון דחזה בעל דיני יקרה דקעביד לי. עכשיו אותו אחד שהביא את הדגים לרב ענן, ורב ענן שלח אותו לפני רב נחמן, הגיע עם הבעל דין שלו לדון. הבעל דין ראה, כשהם הגיעו לפני רב נחמן, איך שרב נחמן מקבל את הבעל דין הזה שנשלח על ידי רב ענן, בכזה כבוד דוחה את הדין שלה, שהיה לפניו, מקדים, זאת אומרת, לא נותן לו להמתין בתור, ישר מכניס אותו לדיון, הוא ראה את הכבוד הגדול שרב נחמן עושה לאותו אחד שנשלח על ידי רב ענן. הוא היה בטוח שרב נחמן מחשיב יותר את, את, את אותו אחד, מאשר יותר ממנו, יותר מהבעל דין השני. הסתתים טענתי, הסתתמו טענותיו, הוא לא היה מסוגל לסדר את הטענות שלו כמו שצריך. אז אם כן, הייתה כאן תקלה. לכן, רב ענן נתפס באבון הקל הזה, שבגללו הבעלי דינים האלה לא היה בהם דין כמו שצריך, כי אחד מהם הסתתמו טענותיו. לכן רב ענן עבר רגיל אליהו דעת תגבי. אליהו הנביא היה רגיל תמיד לבוא אליו. דאבה מתני לי סדר דה אליהו, היה מלמד אותו תנא דבי אליהו. כיוון דאבה דאחי, אחרי שהוא שלח לפני רב נחמן שידון את האדם הזה, ומחמת הכבוד שרב נחמן עשה לו כי הוא נשלח על ידי רב ענן, נסתתמו טענותיו של בעל הדין שלו, אז אליהו הנביא הסתליק, הפסיק להגיע אליו. אז רב ענן יטיב בתענית, ישב בתענית, ובא רחמי, ביקש רחמים שאליהו הנביא יחזור לבוא ללמוד איתו. אליהו הנביא, עתה, הגיע אליו, אבל מאז ועלה, כי עתה, הווה מבעית לי באותי, היה בא אליו, היה נבהל מאליהו הנביא. הערוך כותב שהוא היה מגיע עד עכשיו כדמות אדם, אליהו הנביא. ומעכשיו הוא הגיע כדמות מלאך, אז רב ענן ככה היה לו מזה פחד. ולכן רב ענן עביד תיבותה, תיבותה, הוא עשה תיבה, ויתיב כמי, רב ענן ישב בתוך אותה תיבה כשהוא למד עם אליהו הנביא, כדי שלא יבעל, עד דאפיק לי סדרי, עד שאליהו הנביא סיים ללמד אותו. והיינו דאמרי, זה מה שאומרים שבתנא דבי אליהו יש שני סדרים. למה זה מחולק לשני סדרים? סדר דאליהו רבה, שזה הוא למד עם אליהו הנביא פנים אל פנים, לפני שהוא היה צריך להסתתר בתוך התיבה. בסדר אליהו זוטה, זה הוא למד כשהוא היה צריך להסתתר בתוך התיבה, מחמת הבעלה שהוא נבעל מאליהו הנביא. מה היה הסיפור שהביאו לפני אלישה את המתנה, את הלחמים האלה, את הביקורים? מספר את הגמרא, בשני דרב יוסף עבריתך, בימיו של רב יוסף היה כעס מהשם והיה לו עלינו רעב. אמרי לי רבנן לרב יוסף, אמרו לו החכמים לרב יוסף, ליבאי מר רחמי, תבקש מהקדוש ברוך הוא רחמי שמיים שלא יהיה רעב. אז רב יוסף אמר להם, אמר להו, אם אלישע לא ביקש רחמים שיפסק הרעב, אמר להו אשתה, ומה אלישע? דחייו הוא רבנן מפטרי מקמי. אלישע היה כל כך גדול בתורתו, שכשהוא היה מסיים את הדרשה, והחכמים היו יוצאים מהדרשה, היו נשארים שם, אבו פיישי, תרי אלפא נומתן רבנן, 2,200 רבנה מהחכמים שהיו אוכלי שולחנו של אלישע. ובכל זאת, בעידן ריתך, כשהיה כעס מהשם והיה רעב, לא אב הבא הרחמי, הוא לא היה מבקש רחמים שהרעב ייפסק. ענה איבאי רחמי, אני שיש לי פחות תלמידים, אני אבקש רחמים שיפסק הרעב, אני צריך ללמוד מאלישע, כמו שהוא לא ביקש, ככה גם אני לא מבקש. וממאי דפאי שיחי, מנה אנחנו יודעים שנשארו כל כך הרבה חכמים אוכלי שולחנו של אלישע, 2,200. דכתיב, הפסוק שהבאנו קודם, שהיה לחמים שהביא אותו איש, אותו אדם לפני אלישע, כתוב שם, ויומר משרתו, המשרת של אלישע אמר, מה אתן זה לפני 100 איש? את המתנה הזאת אני יכול לחלק לפני 100 איש? מה היא לפני 100 איש? היא לימה, אם תרצה לומר, דקול הוא, כל מה שהוא הביא, לחם ביקורים זה אחד, ו-20 לחם שעורים, זה עוד 20, אז זה 21, וכרמל זה עוד 1, זה 22. 22 לחמים. להביא ל-100 איש, לפני 100 איש, זה קצת? מה, אני אביא את זה לפני 100 איש? זה הרי, זה היה רעב. אז בשני בצורת טוב אהבו, זה נחשב הרבה, לתת 22 לחמים ל-100 איש. אז מה הוא כל כך מתפלא? אלא, ודאי הכוונה, דכל חד וחד, כל דבר ודבר מה שהוא הביא, זה לפני 100 איש. כל לחם נותנים ל-100 איש. זאת אומרת, כמה מאות אנשים היו? 22 מאות, זה 2,200 איש. כל חד וחד, כמי 100 איש. כל לחם נתנו ל-100 איש, אז אם קרה זה ממש קצת, לכן הוא התפלא. וכמה היו אוכלים על שולחנו של רב יוסף. מביאה הגמרא עוד כמה חכמים, כמה היו אוכלי שולחנם, כדי להגיע בסוף כמה היו אוכלי שולחנו של רב יוסף. כי אבו מפטרי רבנן מבי רב, כשרב היה מסיים את הדרשה והחכמים היו הולכים איש איש למקומו, היו נשארים שם אבו פיישי מאוכלי שולחנו, אלפא ומאתן רבנן. 1,000 פחות מאלישע. לא 2,200 אלא 1,200. תלמידי חכמים. וכשהלכו מבית מדרשו של רב הונה, אבו פיישה, היו נשארים תלמידים אוכלי שולחנו, 400 פחות. במקום 1,200, 800. תמנה מאה רבנן. רב הונה, בדרשה עצמה, דיברנו כמה היו נשארים אחרי הדרשה, בדרשה עצמה, כמה לומדים היה, אבל דריש, היה דורש, היו צריכים להעמיד בתלי שר המוראי, 13 מתרגמים. זאת אומרת, הוא היה נותן את הדרשה במקום אחד, והיו צריכים אנשים שעמדו במרחקים להשמיע את הדרשה לכל אלה שעמדו במקום הרחוק. זאת אומרת, נאמר, אדם משמיע את הדרשה במקום אחד, שומעים אותו במרחוק, אותו אחד שמע אותו מרחוק משמיע למי שעומד רחוק יותר, וככה 13 אנשים היו צריכים לתרגם ולהשמיע בכל את הדרשה של רב הונא לרבים שעמדו שם. כי אבו קיימי רבנן, כשהחכמים ששמעו את הדרשה היו יוצאים, כשהסתיימה הדרשה של רבונה, ממטיבתא דרבונה, מהישיבה של רבונה, ונפצי גלימאיו היו מנערים את הבגדים שלהם, אבל סליק אבקה, היה עולה אבק מבגדיהם, וחסה אלי ליומה, הוא היה מחשיך קצת ומחסה את אור השמש, עד שהם מרגישים את זה עד ארץ ישראל. ואמרי במערבה, היו אומרים שם בארץ ישראל שבמערב לבבל, קמו לי ממטיבתא דרבונה בבלה, החכמים קמו ויצאו מהישיבה של רבונה הבבלי. אז אם כן, דיברנו על הישיבה של רבונה, שהיו אוכלי שולחנו 800 תלמידים, והיו צריכים להשמיע את הדרשה שלו ב-13 המוראים, וכשהיו קמים ומנערים את הבגדים, היה אבק כל כך גדול שהיו רואים את זה עד ארץ ישראל. עכשיו הגמרא עוברת כמה תלמידים היו מאוכלי שולחנו של רבא ושל רב יוסף. כי מפטרי רבנן מבי רבא ורב יוסף, אבו פיישי 400 רבנן, היו נשארים בסך הכל 400 תלמידים שהיו אוכלי שולחנם. זאת אומרת, לעומת אלישה, שהיו לו 2,200 תלמידים אוכלי שולחנו, הוא בקושי היה לו 400, הרבה הרבה פחות. אבל וקרו לנפשיו, הם קרו על עצמם, אפילו כלפי הישיבה של רב הונה, יתמי, שהם יתומים, כי אצל רב הונה היו 800 תלמידים אוכלי שולחנם, והם היו להם רק 400, זה חצי. כי הוו מפטרי רבנן מבי אביי, אביי היה תלמיד של רבא ותלמיד של רב יוסף. אז הוא היה דור אחר כך, כשאתה מסתיים את הדרשה של אביי, ואמרי לה, יש אומרים, כשנפטרו מבי רב פאפה, בית מרשו של רב פאפה, ואמרי לה, יש אומרים מבי רב אשי, אבו פאי שמעתן רבנן, בסך הכל 200 תלמידים היו אוכלי שולחנם. זה המון, אבל עדיין זה הרבה פחות מרבא ורב יוסף. זה חצי. רבא ורב יוסף היה 400, וקראו נפשיים, קראו על עצמם, יתמי דיתמי, שהם יתומים של יתומים, שחסר מהם 200 תלמידים, כלפי התלמידים של רבא ורב יוסף, שהם עצמם היו יתומים. זאת אומרת, רבא ורב יוסף הרגישו יתומים לעומת רבונה, שרבונה היה לו 800 תלמידים שהם מפרנס אותם אוכלי שולחנו, ואלה היה להם רק 400. אז הם יחשבו את עצמם יתומים. אז אביי יתום כלפיהם, כי אלה היה להם 400, ויש לו רק 200, אז הוא יתום של היתומים. במשנה למדנו, וזה גם השם של הפרק שלנו, שני דייני גזרות. בעצם ראינו גם בתחילת הגמרא ברייתא שהיו שלושה דייני גזרות, שהיו דנים, כונסים כנסות וגוזרים גזרות בדיני גזלות, בדיני ממונות. ובגמרא למדנו שהיו מקבלים את שכרם, אותם דיינים, מתרומת הלשכה. פלאי פלאים, תרומת הלשכה זה כסף של כל עם ישראל, כסף שמיועד לקורבנות. הרי אנחנו יודעים שפעם בשנה קוראים שבת שקלים. זה שבת הראשונה מארבע פרשיות שקוראים בסמיכות לפורים. ובתחילת מסכת שקלים כתוב, בראש חודש אדר משמיעין על השקלים, מכריזים שצריך להתחיל להתכונן להביא מחצית השקל. כל יהודי מביא בדיוק מחצית שקל. בזמן שבית מקדש עומד על תילו. כשבית מקדש חרב, יש זכר למחצית השקל שמביאים בערב פורים. אבל בזמן שבית המקדש עומד, יש מצווה מהתורה להביא כל אחד מחצית השקל. היו כל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם מביאים כל אחד מחצית השקל, מכניסים את הכסף ללשכה מיוחדת בבית המקדש, ואז בראש חודש ניסן היו מביאים שלוש קופות, שכל קופה הייתה מכילה כמות מידת נפח של שלוש שאים, היו ממלאים בו, בכל אחד מהשלוש קופות האלה, ממלאים כסף מהלשכה, וזה היה כסף שנקרא תרומת הלשכה, היו מרימים מהלשכה, כסף ומכניסים בתוך אותם קופות שהם היו תרומת הלשכה. ומהכסף הזה היו קונים קורבנות, ואז הקורבנות האלה הגיעו מהכסף של כל עם ישראל, זה קורבנות ציבור, קורבן תמיד שמביאים כל יום בבוקר ובערב, תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים, קורבנות מוספים, קטורת ועוד שמביאים מתרומת הלשכה. מאותה תרומת הלשכה היו מממנים את הדיינים שהיו גוזרים גזרות בדיני ממונות. אמר רבי יצחק בר רדיפה, אמר בשם רב עמי, גם אותם חכמים מבקרי מומים שהיו בודקים את הקודשים אם אין בהם מום, ואפשר להקריב אותם על גבי המזבח שבירושלים, היו אף הם נוטלים את שכרה מתרומת הלשכה, שהייתה מיועדת לקורבנות, וגם התפקיד שלהם זה לצורך הקורבנות, כדי לראות שאין מום בבהמות שבקורבנות. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, אותם תלמידי חכמים המלמדים מלכות שחיטה לכהנים, שידעו לשחוט את הקורבנות, זה גם לצורך הקורבנות, גם הם היו נוטלים את שכרם מתרומת הלשכה. אמר רב גדל, אמר בשם רב, גם התלמידי חכמים שהיו מלמדים מלכות קמיצה, כשאדם מביא קורבן, יש קורבן שמביאים מבהמה, יש קורבן שמביאים מעוף, ויש קורבן שמביאים מסולת, מנחה. יהודי שמביא מנחה לבית המקדש, הכהן מכניס את הכף יד הימנית שלו לתוך המגש עם המנחה, וממלא מלוא קומצו, כמה שנכנס לתוך כף היד מהמנחה הוא מכניס, ואז עם האגודל, עם האצבע, האגודל והאצבע האחרונה, הוא היה מוציא את מה שנשאר, ועם השלוש האצבעות האמצעיות, מה שנכנס בתוכם, זה היה קמיצה. וזה מלאכה קשה שבמקדש, לקחת בדיוק את הקמיצה. אסור שיכנס בחורים שבין האצבעות, צריך שזה יהיה מדויק. יש הלכות מיוחדות בהלכות קמיצה. איך בדיוק צריכים לקמוץ וכל זה? אז התלמידי החכמים שהם מלמדים את הכהנים הלכות קמיצה, גם הם היו, ואת הקמיצה אגב, היו מקטירים על גבי המזבח, ובמנחה שהיא לא של כהן, אלא של ישראל למשל, שירי המנחה נאכלים לכהנים. הקמיצה הזאת, מה שהכהן מכניס את יד, את כף יד ימינו, ומה שנכנס בשלוש אצבעות האמצעיות, הוא מקטיר על גבי המזבח, את ההלכות של הקמיצה הזאת, אותם תלמידי החכמים שהם מלמדים, היו נוטלים גם כן את שכרם, מתרומת הלשכה. אמר רבא בר ברכן, אמר בשם רבי יוחנן, יש עוד חכמים שלא קשורים בכלל לקורבנות, ואף על פי כן הם לוקחים את שכרה מתרומת הלשכה. אלה שהיו ממונים להגיע מגיהי ספרים שבירושלים, שאסור לאדם להשכין באוהל שלו אבלה. אל תשכן באוהליך אבלה, אומר הפסוק. שזה הכוונה, למשל, ספר תורה או נביאים או כתובים שהוא לא מוגה מטעויות. אסור שלאדם בבית יהיה ספר כזה שהוא לא מוגה מטעויות, כדי שלא תצא תקלה, אנשים יסמכו על הטעויות האלה, יחשבו שזה נכון. אז רש"י כותב שאף על פי שבעצם זה לא היה דבר שקשור לקורבנות, אז איך אפשר לקחת כסף? הגמרא פה מביאה, מה שרבי יוחנן אומר, שאלה שבירושלים היו נוטלים את שכרה מתרומת הלשכה. איך לקחו מתרומת הלשכה? זה הרי מיועד לקורבנות, אלא חכמים הפקירו את הממון של תרומת הלשכה בשביל הצורך הזה, כדי שלא תהיה התקלה הזאת. זה כוח של בדין, בדין יש להם את הכוח לעשות דבר כזה, להפקיר את הממון של תרומת הלשכה לצורך של הגעת ספרים בירושלים. אמר רב נחמן, אמר בשם רב, נשים שהיו אורגות את הפרוחות, אורגות בפרוחות, שזה מדברים על הפרוחת שהבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. בתוך ההיכל היו שם שתי פרוחות, כי בזמן בית המקדש הראשון הייתה מחיצה, היה כותל בין ההיכל לבין קודש הקודשים בבית המקדש, בעובי של אמה. עמת רקסין. אבל בית שני בנו אותו גבוה יותר. אם היו מעמידים שם קיר בעובי עמה, לפי הבנייה שהייתה נהוגה בזמנם, זה לא היה יכול להחזיק מעמד, זה היה נופל. לכן במקום לשים שם כותל, שמו שם הפרוכת. אבל הכותל היה בעובי עמה. הפרוכת היא לא בעובי עמה. לכן עשו שתי פרוכות, בתחילת העמה ובסוף העמה. יותר לכיוון ההיכל ויותר לכיוון קודש הקודשים. ובאמצע היה רוחב עמה בין שתי הפרוחות. שתי הפרוחות האלה, נשים שהיו הורגות את הפרוחות האלה, נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. כך אמר רב נחמן בשם רב. אומר רב נחמן, ואני אומר, שהן לא לוקחות את שכרן מתרומת הלשכה, כי תרומת הלשכה מיועד בשביל קורבנות. והפרוחות האלה זה חלק מבניין בית המקדש. לכן אני אומר שהם יהיו לוקחות את שכרן מקודשי בדק הבית, מאותו כסף שאנשים מקדישים בשביל הוצאות של בית המקדש עצמו, של הבניין של בית המקדש. הועיל והפרוחות הם במקום הבניין, תחת בניין עשויות. כי בבית ראשון היה שם חומה, הייתה שם מחיצה, היה שם כותל. אבל היום אי אפשר לעשות שם כותל, כי זה צריך להיות בדיוק עובי של המה, ומכיוון שזה יותר גבוה, אם תעשה עובי של המה, אז זה לא יחזיק מעמד. לכן שמו שם פרוכת, מכיוון שזה במקום כותל, במקום בניין, אז לוקחים מהכסף של הבניין, מבדק הבית. בכל אופן רב נחמן אומר, שאותם נשים, אותן נשים שהיו הורגות את הפרוכת, היו לוקחות את הכסף מבדק הבית. מייטווי מקשה הגמרא, נשים ההורגות בפרוחות, כתוב בהמשך שהיו נוטלות את שכרה מתרומת הלשכה. הגמרא תבאר שזה תלוי איזה פרוחות. בכל אופן, עוד שהיו מקבלים את הכסף מתרומת הלשכה, אלה שהיו ממונים על מעשה לחם הפנים, בית גרמו, המשפחה בית גרמו, שהיו ממונים על מעשה לחם הפנים, שהיו מניחים על השולחן בתוך ההיכל, שמים 12 לחמים, אלה שהיו אופים את הלחמים האלה, משפחת בית גרמו, היו גם לוקחים את שכרה מתרומת הלשכה, ומשפחת בית אבטינס, שהיו ממונים על מעשה הקטורת, שהיו מקטירים על המזבח הזהב שבתוך ההיכל, זאת הייתה מלאכה מיוחדת, היה צריך שגם יהיה כזה מין עשב, שגורם שהעשן יעלה ישר עד הגג, זה היה ממש מלאכה קשה שבמקדש לעשות את הקטורת. זו הייתה אומנות מיוחדת. הם גם כן, אותה משפחה היו נוטלים את שכרה מתרומת הלשכה. בכל אופן למדנו כאן שאותן נשים שהורגות פרוחות לא לוקחות מבדק הבית את שכרן, אלא מתרומת הלשכה. אז קשה על רב נחמן שאמר שהיו לוקחות מבדק הבית. עונה הגמרא, יש הבדל איזה פרוחות. התם הברייתא שהם לקחו מתרומת הלשכה מדובר בפרוחות החיצוניות, בדבווי, של השערים החיצוניים. הרי היו גם פרוחות בכניסה להיכל, בכניסה לאולם, בכניסות לעזרה. אלה לא מיועדות לחלק מהבניין של בית המקדש, אלא רק כדי שיהיה צניעות, כדי שהמקום יהיה סגור. הם לקחו באמת מתרומת הלשכה ולא מבדק הבית. איפה מצאנו שהיו פרוחות לשערים של בית המקדש? דאמר רבי זירא אמר בשם רב, 13 פרוחות היו בבית המקדש השני. 7 פרוחות היו כנגד 7 השערים של העזרה, ועוד פרוחת אחד לפתחו של היכל, ועוד פרוחת אחד קצת החוצה יותר לפתחו של אולם. ואנחנו מדברים כאן בעצם ככה, הרי בית המקדש שבנוי קודם כל יש את הר הבית, שזה החצר החיצונה, נכנסים לתוך הר הבית, יותר בפנים יש את החומה של העזרה, שבה 7 שערים שם היו פרוחות, לאחר מכן נכנסים לתוך העזרה, אז היה שם את המזבח, פנימה יותר את הכיור, יותר בפנים היה את הפתח של האולם. הפתח של האולם היה שם גם כן פרוחת, יותר בפנים מהאולם היה את הכניסה להיכל, גם שם היה פרוחת. כל הפרוחות שדיברנו עד עכשיו לקחו את שכרם מתרומת הלשכה. לאחר מכן יש עוד 2 פרוחות, 2 בדביר, שזה אמה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. הפרוחת בתחילת האמה והפרוחת בסוף האמה, זה הפרוחות, נשים שהיו הורגות את הפרוחות האלה, אומר רב נחמן, היו לוקחות את שכרם מבדק הבית, כי זה חלק מהבניין. ושניים כנגדם בקומה העליונה, מעל ההיכל וקודש הקודשים, היה קומה העליונה. שם גם כן, באנם שבעלייה של ההיכל וקודש הקודשים, היה גם 2 פרוחות שהבדילו בין מעל ההיכל לבין מעל קודש הקודשים. שניים כנגדם בעלייה, סך הכל 13 פרוחות. תנו רבנן ברייתא, נשים המגדלות בניהם לפרה. היו מגדלות את בניהם בחצרות מיוחדות, שהיו שם נשמרים בתארה מופלגת, ואותם שנולדו שם וגדלו שם, מעולם לא היו טמאים, היו שומרים עליהם שלא יטמאו מעולם, ואלה היו מיועדים כדי לקחת את המים מהמעיין, שמהמים האלה יעשו את המי חטאת, מים של מעיין מעורבים עם אפר פרה אדומה, לתאר תמאים, תמאי מת. אותן נשים היו נוטלות את מזונותיהם, כדי מזונותיהם, שכרה מתרומת הלשכה, כי זה לצורך פרה אדומה. אבא שאול אומר, לא היו לוקחים מתרומת הלשכה בשביל זה, אלא נשים יקרות שבירושלים, רש"י כותב, מה הכוונה נשים יקרות? נשים עשירות. היו זנות אותן ומפרנסות אותן במזון ובשאר הצרכים של בגדים וכדומה. באמיני רב הונה מרב, כלי שרת, אותם כלים שמשתמשים לצורך המזבח החיצון, שהיה בעזרה, שהקריבו עליו קורבנות, נתנו עליו את הדם, היו כלי שרת. אותם כלים מצד אחד, היו משתמשים בשביל הקורבנות, מתאים שיקנו אותם מתרומת הלשכה, שמיועדת לקורבנות. מצד שני, הם מיועדים למזבח, שהוא בניין של אבנים, זה חלק מבניין בית המקדש, מתאים שישתמשו מכסף בדק הבית. מהו שיעשו מקודשי בדק הבית? מצד אחד, כלי שרת, צורך מזבח ננהו, שהוא בניין אבנים, ומממנים את הכלים שלו מקודשי בדק הבית עתו. או שהכלי שרת הם צורך קורבנינו, כי משתמשים בהם בשביל הקורבנות, ואם כן מתרומת הלשכה, היו עושים אותם שמשם הם מביאים את צרכי הקורבנות. אז רב השיב לו, אמר לי, מכיוון שהכלים האלה מיועדים לקורבנות, אין נעשין אלא מתרומת הלשכה. אז רבו נעקשה קושייה, מפסוק בדברי הימים, ATV, פסוק שם אומר, שכשמלך המלך יואש, אמר לו יהוידע הכהן, בוא ונחזק את בדק הבית. בית המקדש באותה תקופה היה במצב מאוד מאוד לא מטופח, אם נקרא לו בלשון מעטה מה שנקרא. והיו צריכים לחזק את בדק הבית. עשו ארון, נקבו חור בדלתו, וכל מי שבא לבית המקדש היה משלשל מעות בתוך אותה קופה, ומשם לקחו בשביל לבנות ולשפץ ולתחזק את בית המקדש. אומר הפסוק, וככלותם כשהם קילו וסיימו לתקן את בדק הבית, הביאו לפני יואש המלך ויהוידע הכהן את שאר הכסף שנשאר מבדק הבית, ויעשהו כלים לבית השם כלי שרת וגומר. מאיזה כסף? של בדק הבית הרב. איך אמרת שמשתמשים כלי שרת מתרומת הלשכה? אז רב הונא אמר לי, רצת עד דברי הימים שזה בכלל בכתובים. דאק ריח כתובי, מי שלמד אותך כתובים, לא אק ריח נביאי, לא לימד אותך נביאים, שבספר מלכים כתוב, כשאספו כסף באותו זמן, של המלך יואש, אומר הפסוק, אך, לא יעשה בית השם סיפות כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצרות, כל כלי זהב. וכלי כסף וגומר. מהכסף הזה שאספו בשביל בדק הבית, זה מיועד רק לאומנים שחיזקו את בדק הבית. לא עושים מהכסף הזה כל מיני כלים. לא עושים מזה כלי שרת. אלא למי כן? כי לעושי המלאכה ייתנוהו. נותנים את כל מה שאספו מבדק הבית לאלה שבונים ומחזקים את בית המקדש עצמו. הפסוק הזה מדבר על אותה תקופה, על אותו כסף, והוא אומר, לא להשתמש עם זה לכלי שרת. רק לבניין עצמו. שואלת הגמרא, רגע, רגע, רגע. בדברי הימים אבל כן כתוב שעשו מזה כלי שרת. יהיה הכי קשוקרא יד עדה, יש פה סתירה בין הפסוק בדברי הימים שכתוב שעשו מזה מהבדק הבית כלי שרת, לפסוק במלאכים שמשמע שלא עשו מכסף של בדק הבית כלי שרת. מתרצת הגמרא לא קשה, זה לא סותר. בדברי הימים כאן, שמכסף בדק הבית לקחו לכלי שרת, מדובר שנשאר מהכסף שאספו לבדק הבית. שגבו והותירו, סיימו לתקן את כל מה שצריך ונשאר. ובמלאכים כאן מדברים על ההוראה הראשונה, שהכסף הזה מיועד לצורך הבניין. ומדובר שגבו ועדיין לא הותירו, עוד לא נשאר. שואלת הגמרא, אם נשאר מהכסף של בדק הבית, אתה משתמש עם זה לכלי שרת? וכי גבו והותירו מה יהווה? הרי הכסף של בדק הבית לא מיועד לקורבנות. איך אתה משתמש עם זה לכלי שרת שמיועד לקורבנות? זה הרי מיועד לבניין, הכסף הזה. אמר רבי אבא, הרי כל מי שתורם, תורם על דעת בדין. יש לבדין כוח גם להפקיע את הכסף. לב בית דין מתנה עליהם, על הכסף שנתנו לבדק הבית, שאם הוצרכו לבדק הבית לבניין, הוצרכו והשתמשו לזה. אבל אם יישאר כסף, ואם לאו, שכבר לא יצטרכו בשביל הבניין, יהיו השאר לכלי שרת. תנא דבר רבי ישמעאל. כלי שרת באים מתרומת הלשכה. כי הכלים האלה מיועדים לקורבנות, אז באים מתרומת הלשכה שמיועדים לקורבנות. שנאמר בדברי הימים, את שאר הכסף עשו מזה כלי שרת. הכסף שנאמר כאן זה כסף כזה שנשאר ממנו, שירי הכסף. איזהו כסף שיש לו שיריים? איזה כסף בדרך כלל יש ממנו שיריים? לא בדק הבית. בדק הבית, אם נשאר, נשאר, אם לא נשאר, לא נשאר. יכול להיות שאפילו יחסר. יכול להיות שיחסר. בדק הבית זה לא דבר שתמיד יש לו שיריים. איזה כסף בבית המקדש תמיד יש שיריים? ואומר זה תרומת הלשכה. תרומת הלשכה חייב להיות שיריים. חייב להיות שנשאר כסף. כי כמו שכבר אמרנו, הכסף שהיה בלשכה, היו מכניסים חלק ממנו לתוך שלושה כלים, וזה היה תרומת הלשכה, והיה נשאר שאר הכסף בלשכה עצמה. תמיד היה נשאר. והשאר הכסף, כסף שיש לו שיריים, שזה כסף של תרומת הלשכה, מזה עשו כלי שרת. ורבי ישמעאל חולק על מה שהגמרא תרצה מקודם, שיכול להיות כסף שתרמו לבדק הבית, אם נשאר, אפשר לקנות ממנו כלי שרת. רבי ישמעאל חולק, לפי דעתו אין לקנות מבדק הבית כלי שרת. כלי שרת קונים רק מתרומת הלשכה. שואלת הגמרא על רבי ישמעאל והימה, אולי נאמר שהפסוק כשהוא כותב את שאר הכסף, הוא מתכוון לכסף שנשאר בעצמו, לא כסף שיש ממנו שיריים. תרומת הלשכה, יש את שערי הלשכה, שזה השיריים של תרומת הלשכה. אז אתה אומר שמתכוונים לתרומת הלשכה? לא, מתכוונים לשערי הלשכה עצמם אולי. אולי נקנה את כלי השרת ממה שנשאר משערי הלשכה. אחרי שהרימו את תרומת הלשכה, והם על שיריים גופה היו. מתרצת הגמרא. כתוב כאן שאר הכסף, עם היי הידיעה. זה חייב להיות כסף ראשון, לא מה שנשאר. הם מדברים על תרומת הלשכה עצמה. כדאמר רבה, לגבי התמיד שמקריבים כל בוקר בבית המקדש, אומרת התורה והערך עליה העולה. דורשים, העולה היא עולה ראשונה, תמיד של הבוקר, של שחר, הוא הקורבן הראשון שמקריבים על המזבח. למה? כי כתוב העולה. אחי נעמי, גם לגבי מה שכתוב שער, הכסף. כסף ראשון, לא מה שנשאר. אז מדברים פה על תרומת הלשכה ולא על שיירי הלשכה. מכל מקום למדנו שלפי רבי ישמעאל היו לוקחים כלי שרת מתרומת הלשכה. לפי רב, אם נשאר מבדק הבית, היה אפשר גם ממותר בדק הבית. מביאה הגמרא קושיה מברייתא, ששם אנחנו מוצאים שכלי שרת לקחו בכלל מקופה אחרת לגמרי, קופה שנקראת מותר נסכים. רש"י מביא את דברי הגמרא במסכת מנחות דף צדיק, שם יש שתי דעות מה הכוונה מותר נסכים. רבי חייא ברבי יוסף אומר שמדברים כאן על אותו סולת שקנו בבית המקדש מהחנווני, וכשהיו מסכמים איתו שהוא יביא נאמר מידת נפח של שאה, הוא לא היה יכול להביא את זה מדויק, היה צריך להביא קצת יותר. זה צריך להיות מידה קדושה. וכשהיו מוכרים את הסולת לאנשים שבאו להקריב מנחות, היו מביאים להם מידה מדויקת. ההפרש הזה בין המידה הקדושה למידה המדויקת, מה שנשאר, הגודש הזה, זה מותר נסכים. רבי יוחנן אומר שמותר נסכים הכוונה גם כן הסולת, אבל מדובר כאן כשסיכמו עם החנווני, אתה מביא עכשיו למשל, לא ניקח דוגמה, אתה מביא סולת במחיר שכעת מוכרים סולת. ואתה צריך, אנחנו מסכמים איתך עכשיו לכל השנה. ואם המחירים עולים, הוא יצטרך להמשיך להביא סולת לפי המחיר שסיכמו איתו בהתחלה. והוא מפסיד. אחר כך, במהלך השנה, כשהוא מביא סולת, מוכרים את הסולת הזאת ליהודים שבאים להקריב קורבן מנחה, והם כמובן משלמים לפי המחיר שמוכרים כעת, שהוא מחיר יקר יותר. ההפרש בין המחיר הזו למחיר היקר הזה, לפי רבי יוחנן נקרא מותר נסכים. בכל אופן, הברייתא אומרת שממותר נסכים הם מביאים כלי שרת, אז זה קשה גם על רב וגם על רבי ישמעאל. כי הברייתא אומרת כך, מייטיבי, הקטורת שהיו מקטירים על המזבח הזהב, וכל קורבנות הציבור, מעיניין הם לוקחים את הכסף, את הממון, באים מתרומת הלשכה. זה קבוצה אחת. מה שהיו קונים מתרומת הלשכה. עכשיו עוברים לקבוצה השנייה. מזבח הזהב, אותו מזבח שעליו היו מקטירים את הקטורת בתוך ההיכל, הם היו צריכים לתקן אותו. והגרל לא גורס לבונה. וכלי שרת, שמקריבים איתם, הכלים שמשתמשים איתם לצורך הקורבנות, באים לא מתרומת הלשכה, אלא ממותר נסכים. אז אם כן, מכאן יש לנו כבר קושייה על רב ועל רבי ישמעאל, שאומרים שמביאים את זה מתרומת הלשכה, את הכלי שרת. הלאה, קבוצה שלישית. לבנות ולתקן את המזבח החיצון שהיה בעזרה, שפה הוא מכונה מזבח העולה. וכן נתקן את הלשכות שהיו בעזרה, והעזרות עזרת כהנים ועזרת ישראל. בכניסה לעזרה שבאים מצד מזרח, זה היה פתח של בית המקדש, היו נכנסים בעזרה, אז ההתחלה היה עזרת ישראל, אחר כך עזרת כהנים. לתקן את העזרות, היו לוקחים, באים מקודשי בדק הבית. כי כל אלה הם בניין שבנוי במקום קדוש, בעזרה. אבל חוץ לחומת העזרה, מה שצריך לבנות בבית המקדש, בעזרת נשים, כל המקומות שמחוץ לעזרה, שהוא לא קדוש בקדושת העזרה, אלא בקדושת הר הבית, כל אלה באים משיירי הלשכות. אמרנו שהיו מביאים מחצית השקל לתוך לשכה, ומביאים תרומת הלשכה, היה שיירי הלשכה, מה שאחרי התרומה, מה שהיה נשאר מהכסף הזה, היו בונים את כל מה שמחוץ לחומת העזרה של עזרת ישראל. וזוהי ששנינו, חומת העיר, ומגדלותיה של העיר, וכל צורכי העיר ירושלים באים משיירי הלשכה. בכל אופן, הברייתא כאן אמרה שכלי שרת באים ממותר נסכים ולא מתרומת הלשכה. אומרת הגמרא, באמת תנאי, יש ויכוח בין התנאים האם כלי שרת באים מתרומת הלשכה או ממותר נסכים. דתנן, מותר תרומת הלשכה, מה שנשאר מתרומת הלשכה. הרי התורה אומרת, יש דרשה שלמה במסכת שקלים שבכל ראש חודש ניסן צריכים לחדש את תרומת הלשכה. ולכן דווקא באחד באדר מכריזים להביא מחצית השקל, כי בראש חודש ניסן היו תורמים את הלשכה מהכסף החדש של השנה הזאת. עכשיו, מה עושים עם כל הכסף של שנה שעברה? יש הרי את תרומת הלשכה, מה שנשאר מתרומת הלשכה של שנה שעברה. זה נקרא מותר התרומה. מה היו עושים בה? היו לוקחים, עושים איזה זהב טהור, מרדדים אותו, והיו עושים ריקועי זהב, טסים דקים מזהב לציפוי לבית קודש הקודשים, לבית קודשי הקודשים. הם מצפים בהם את הרצפה והקירות של קודש הקודשים בזהב טהור. רבי ישמעאל אומר, מותר פירות. תכף הגמרא תביא מה הכוונה פירות, אבל הרעיון הוא מה שהיו מרוויחים פירות מזה שבבית מקדש היו קונים בזול ומוכרים ביוקר. מזה היו מביאים קורבנות עולה שמקריבים על המזבח כשאין קורבנות אחרים להקריב. למשל, היה מזג אוויר מאוד קר בירושלים, זמן שאנשים כמעט לא עולים לרגל, אי אפשר שהמזבח יעמוד ריק. אז היו קונים קורבנות עולה שהיה נקרא קיץ המזבח. זה היו מביאים ממותר פירות לפי רבי ישמעאל. מותר תרומה? לפי דעתו של רבי ישמעאל, לא היו עושים מזה ריקועי זהב ציפוי לקודש הקודשים, אלא זה היה מיועד לכלי ישרת. רבי עקיבא אומר, מותר תרומה לקיץ המזבח, מותר נסחים לכלי ישרת. אז כבר אנחנו רואים שלפי רבי עקיבא, כלי ישרת היו מביאים ממותר נסחים. רבי חנינא סגן הכהנים אומר בדיוק הפוך מרבי עקיבא. זאת אומרת, הוא מסכים עם רבי עקיבא לגבי שאין דבר כזה פירות, ויש או מותר תרומה או מותר נסחים, רק הוא אומר הפוך. ממותר תרומה לא מביאים קיץ המזבח, וממותר נסחים לא מביאים כלי שרת, אלא בדיוק להפך. רבי חנינא סגן הכהנים אומר שממותר נסחים היו מביאים לקיץ המזבח, ומותר תרומה לכלי שרת. אז אם כן, רבי חנינא סגן הכהנים הוא זה שסובר שאת הכלי שרת מביאים ממותר תרומה. וגם רבי עקיבא וגם רבי חנינא סגן הכהנים זה וזה, לא היו מודים לרבי ישמעאל במושג הזה שיש דבר כזה שנקרא מותר פירות. מה זה פירות בכלל? פירות מהי היא? דתניא. מותר תרומה, מה שנשאר מתרומת הלשכה, מה עושים בה? לוקחים פירות בזול, פירות בשער הזול, ומוכרים אותם אחרי שהשער של הפירות עלה, מוכרים אותם ביוקר. והשכר שבית המקדש מרוויחים, היו מקיצים בו את המזבח, קונים בו קורבנות עולה לאותם זמנים שאין קורבנות על המזבח. וזוהי ששנינו בדבריו של רבי ישמעאל במשנה, מותר פירות הביאו לקיץ המזבח. מה זה וזה לא היו מודים בפירות? שגם רבי עקיבא וגם רבי חנינא סגן הכהנים לא הסכימו שיש דבר כזה שנקרא פירות. דתנן, מותר שיערי הלשכה. אחרי שהשתמשו עם שיערי הלשכה לכל השטח שמחוץ לעזרה, הר הבית, חומות העיר ירושלים, מגדלותיה, שאר צורכי העיר ירושלים, מה שנשאר, מה היו עושים בהם? לוקחים בהם, לפי רבי ישמעאל, יינות ושמנים וסלטות בזול, ומוכרים אותם ביוקר, והשכר להקדש, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא, וכן רבי חנינא סגן הכהנים, אומרים, אין מתעסקים בשביל להרוויח ומסתכרים בשל הקדש, במעות של הקדש, ואף לא במעות של קופה של צדקה שמיועדת לעניים, אתה לא עושה בזה עסקים. וכל אחד יש סיבה אחרת. הסיבה למה לא עושים עסקים במעות של הקדש, מה הייתה מה לא? כי אין עניות במקום השירות. אל תתנהג בדרך שמראה עניות במקום שהוא מיועד להשירות, שזה בית המקדש. כשאתה מוכר ומרוויח, זה נראה כמו באדם שמסתכר בכסף, כאילו חסר משהו לבית המקדש. זה נראה כמו עניין של עניות. מה הסיבה שלא עוסקים במסחר במעות של עניים? מה הייתה מה לא? דילמה, אולי אתה משקיע עכשיו עם הכסף של העניים, אולי בדיוק עכשיו יבוא איזה עני שצריך כעת תרומה. דילמה מתרמה לו העניה, אולי יזדמן להם עני שצריך כרגע שיתנו לו צדקה. ולקה למית ולי, בינתיים לא יהיה אפשרות לתת לו, כי המאות יהיו, בשביל לעשות בהם עסקים, ישקיעו במאות. ולכן, לא סוחרים בכסף של קופה של צדקה, אפילו שאפשר להרוויח יותר, צריך שתמיד הכסף הזה יהיה מזומן, כדי שיוכלו לעזור בזה לאלה שצריכים עזרה. עד כאן דף קופ וב.